כן הבנתי מתוך המון שיחות, למשל יש לי חברה טובה, שירלי יובל יאיר, שהיא פסיכולוגית קלינית, והיא חברת נפש שלי, ולא פעם היא אומרת לי, משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, אתם בעצם כתינוקות, לבכי שלכם לא הייתה כתובת אחת.
נכון.
ויש לזה משמעות פסיכולוגית. שתינוק בוכה, וכל פעם מגיע פרצוף אחר.
במקרה הטוב, גם יכול לא להגיע, וגם מגיע אחרי הרבה זמן, את יודעת.
ומצד שני.
אז מה את חושבת?
אז אני חושבת שזה יצר אותנו ככה ולא אחרת. אני לא יודעת איך היינו אנחנו כל אחד, מאיתנו, אם היינו גדלים בתנאים אחרים.
אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה, נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת עולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים.
עם החיים, כן.
יצירתיות בקיבוץ, וגם הצורך, לא רק בכתיבה, כי גם בקריאה, של ספרות יפה הוא מהגבוהים ביותר.
ישנם קיבוצים שמדברים על שינויים וביטול חדר האוכל, כספים לחברים בווריאנטים כאלו או אחרים.
אני אמרתי את זה במשפט הראשון שלי. אני אומרת שצריך ללכת עם הפנים ליחיד, זה לא אומר שזה עם הגב לקיבוץ.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
שלום ראות, מה נשמע?
מה איתך?
אני בסדר.
איך אתה לקראת מה שאנחנו הולכים לשוחח עליו היום? קצת יותר טעון.
טעון? נראה, נראה בהמשך. אז באמת אנחנו הולכים לדבר היום על הלינה המשותפת, שזה אחד הנושאים הכי גדולים ומשמעותיים, אני חושב, כשמדברים על קיבוצים, ובפודקאסט על קיבוצים, נדמה לי שהלינה המשותפת, שזו אותה שיטה שבה מאוד ייחודית לקיבוצים במדינת ישראל, שבעצם הילדים, בעיקר בתנועת השומר הצעיר, אבל גם בתקם. נכון, לא רק. הילדים בעצם מתחילת ימי הקיבוצים החליטו לגדל אותם ביחד בבתי ילדים, מחוץ לבתים של ההורים שלהם, בלינה משותפת, כל הילדים ביחד, עם איזושהי שומרת לילה, מטפלת, מישהי שדואגת להם, באיזשהו אופן, לרוב זה היה מישהי, לפעמים גם זה היה גברים, ובעצם אנחנו, ראות, גדלנו גם בצורה הזאת, כי זה נמשך עד תחילת שנות ה-90, בעצם נדמה לי שקיבוץ ברעם היה האחרון,
ב-95.
עד 95 הייתה לינה משותפת בישראל.
אתה תמיד ישנת בלינה משותפת?
אני ישנתי תמיד בלינה משותפת, חוץ משנה שההורים שלי לקחו אותי לבית באופן מאוד חריג, ואולי נדבר על זה בהמשך.
כן, אז אני בעצם הייתי המחזור האחרון, כשאני הייתי בכיתה א' או ב', מלחמת המפרץ, הסתיימה הלינה המשותפת, אני זוכרת את הקיר שנפרץ ואת ההתרגשות לעבור לבית ההורים, אבל זה באמת נושא חריג, ובשביל זה הזמנו היום לשיחת קיבוץ את אוריאן צ'פלין, בת קיבוץ שריד שבעמק ישראל, סופרת ומחברת הספר המצליח 4 שעות ביום, שבו היא בעצם ראיינת אימהות על החוויה של האימהות שלהם בלינה המשותפת. זה גם עובד לסרט בכאן 11, ועשה מלא הדים.
נכון, הרבה מעבר למה שציפיתי ואיחלתי, וכן, אבל היום אני כבר מבינה גם למה.
למה? אז בואי תגידי למה.
כי אני חושבת שמבלי דעת, לא מבלי שהתכוונתי בכלל, הרמתי מכסה של סיר מבעבע. ומשהו שמתפרץ, שהיה רתח הרבה שנים בפנים.
למרות שהעיסוק בלינה משותפת הוא משהו שכבר
נכון.
קיים.
נכון, אבל קיים תמיד בנקודת מבט הילדית. תמיד בדקו, גם במחקר וגם בספרות וגם בקולנוע ובשירה, אם אתם זוכרים את השיר הראשון שכתב שלום חנוך, מעל הצמרות,
כן, הדימה עננים בלילה. כן.
זה תמיד היה מנקודת המבט שלנו, הילדים. מה אנחנו חווינו, מה אנחנו זוכרים, גם כשבגרנו. איזה חותם זה השאיר בנו. ובאופן שאני לא יודעת להסביר, גם על עצמי, כי אני דור שלישי לשיטת החינוך הזאת ובכלל לאורך החיים הזה, אף פעם לא נתנו את הדעת על נקודת המבט ההורית. מה הם חוו? איזה מחירים הם שילמו?
בכלל לא, לא, לא מצאת שום עבודה, שום...
נגיעות קטנות שהן דרך הגב של משהו, לא באופן מיוחד. וגם אני, אף פעם לא חשבתי על זה. שתי הסבתות שלי גידלו ככה ילדים, אמא שלי, הסבים שלי גם, וגם אבא שלי, יש בהחלט גם מקום לבחון את ה... את נקודת המבט האבהית, אני נשארתי מהרבה סיבות עם האימהות.
אבל זה מעניין, כי זה אף פעם בעצם לא היה קונצנזוס, אבל בעצם מה שאת אומרת, כן מראה, שלמרות שזה לא היה קונצנזוס, וזה כן היה מדובר, העניין, החוויה ההורית, כאילו הייתה כזה מתחת לשולחן, לא
נקרובה. לא, אבל כשאת אומרת, זה לא היה קונצנזוס, אני לא יודע למה את מתכוונת, אבל בסוף, לינה משותפת, בשומר הצעיר, בקיבוצי השומר הצעיר שאני מכיר לפחות, זה לא היה משהו שמישהו קם ומתמרד נגדו בקיבוץ.
לא בשנים הראשונות.
לא בשנים הראשונות, וגם אני חושב, לא יודע, אני גדל, יודעת, אפילו בשנות ה-80, אני יכול לדבר על עצמי, אני הייתי בורח בלילות הביתה, כמו הרבה ילדים, חכה שמטפלת, תלך, קופץ מחלון ורץ, יחף עם פיג'אמה.
ברור.
ואותי ההורים שלי לקחו הביתה, היה ההורים שהחזירו ילדים, לגנים, ואפילו כעסו עליהם, אפילו חברים שלי. הורים שלי לקחו אותי הביתה, הייתי עולה למיטה, ישן איתם, ובשלב מסוים הם אפילו לקחו אותי לשנה לישון בבית, שזה היה מאוד מאוד חריג, עבר אישורים, שיחות, לא יודע כמה שיחות זה עבר, ואני גם הרגשתי חריג בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, באותה שנה אני התביישתי בזה, שאני חוזר לבית ילדים בבוקר ככה בהתגנבות, שלא ידעו ילדים, שאני ישן אצל ההורים שלי. אבל מה שאני רוצה להגיד על הקונצנזוס, שבסוף אני לא הרגשתי שהיה הרבה ערעור על השיטה הזאת. זאת אומרת, אפילו ההורים שלי בסופו של דבר החזירו אותי חזרתי לבית הילדים, רציתי לחזור, אבל זה לא היה משהו שערערו עליו יותר מדי עד באמת שנות ה-90.
לא בכל הקולות, אבל כשאני מגיעה לשוחח עם אנשים האלה הרבה שנים אחר כך...
בדיעבד.
כן. אני בעצם מבינה שכל אחת מהן עברה את ההתלבטויות שלה ואת הקשיים שלה עם עצמה. אין אימא דומה לאחרת. גם ראיינתי נשים מתקופות שונות באימהות שלהם, מקיבוצים שונים, מזרמים שונים בתנועה הקיבוצית.
מאיזה תקופות, אוריאן?
המבוגרת ביותר היא היום בת 102.5, והיא עדיין חיה וצלולה.
מי זו?
תרצה מיכאלי, מקיבוץ להבות הבשן.
אז איזה שנים היא בעצם נוגעת?
היא כמעט מהאחרונים שיכולים לספר בגוף ראשון על התקופה שלפני קום המדינה כאימא. אגב, חשוב להגיד שאת השיטה הזאת, אמנם קיבוצי השומר הצעיר סחבו הכי הרבה שנים, והכי בעדיקות, אבל זה לא הומצא שם. זה הומצא בעין חרוד, הקיבוץ הגדול הראשון, ב-1921. ואני גדלתי ככה עד גיל 18.
רגע, ובעצם זה הומצא גם, דיברנו על זה קצת עם אניטה שפירה, אבל ממש בנגיעות. הייתה פה אידיאולוגיה, מצד שני, היה פה גם צורך שהלבישו עליו אידיאולוגיה, לא פחות אולי.
זה מה שאני תאמר. זה התחיל, לפי איך שאני היום מבינה את זה, לא ידעתי להגיד את זה עד שלא נקלעתי לתוך המסע הזה שעשיתי מבלי שהתכוונתי. חשבתי שאני יודעת הכל על ההיסטוריה של הקיבוץ, אפילו בתואר ראשון שלי בתל אביב, לקחתי קורס בחירה בקיבוץ, לא כי אני איזו אידיאולוגית גדולה, כי אמרתי לי, זה יהיה קל, זה יהיה קורס כזה. לא ידעתי הרבה, וגם כשיצאתי לדרך עם המחקר הזה שהפך לספר וסרט, אני נטיתי לחשוב שזה עניין אידיאולוגי באמת, שזה התחיל מאידיאולוגיה וקומוניזם וסוציאליזם, לא. זה התחיל בשלב הראשון מצורך פונקציונלי, ממש פונקציונלי.
להגן עליהם.
כן, עכשיו זה לא רק הגנה ביטחונית, זה גם הגנה סניטרית, זה גם נולדו להם, הילדים הראשונים, תינוקות ראשונים נולדו, לא היו תנאים להלין אותם בבית שלו. מה זה בבית? לא היה בית.
היה אוהל.
היה אוהל, ואחרי זה צריף.
אנחנו מדברות על חברה שבעצם גם אין מבוגרים. אין מבוגרים. זאת אומרת, הכי מבוגרים זה הם עצמם, זה ההורים.
הם המשפחה של עצמם, ההורים שלהם באירופה, ברובם. ועכשיו יש תינוק ראשון ותינוק שני, וצריך לתת להם מענה. וההחלטה הייתה לתת להם את התנאים הטובים ביותר. אם תסתכלו גם על הטופוגרפיה של קיבוצים, כל בתי הילדים, בכל הקיבוצים, הם תמיד באמצע במרכז.
מרכז הקיבוץ.
והכל נעטף סביבם. וזה שוב, זה מאותם שיקולים של גם ביטחונים, אבל גם יש בזה איזושהי אמירה, אתם הלב, אנחנו סביבכם. אני לא באה לסנגר על זה באיזשהו אופן, כרגע אני פשוט מסבירה את ה...
לא, דרך אגב, אנחנו גם לסנגר זה בסדר.
לא, אבל אני לא מהמקום של לקדרג או לסנגר.
אבל אחר כך, יותר מאוחר, אם אנחנו הולכים להיסטוריה באמת, כן הלבישו על זה איזושהי אידיאולוגיה. זאת אומרת...
כדי לחיות עם זה.
כדי לחיות עם זה.
אני חושבת.
ומה הייתה האידיאולוגיה בעצם? בוא נגיד את זה בצורה... בהתחלה הילדים היו כמעט של הקיבוץ, ולא שלה, זה היה חלק מפירוק התא המשפחתי.
אין אמא ואבא, אין, הרי...
זה חלק מהשותפות, זה חלק מאורח החיים איזשהו, אנחנו בונים פה חברה שהיא כמו שוויונית, היא כמו משפחה גדולה שתומכת, אין שלי שלך, אז גם הילדים, אנחנו מטפלים בהם, דואגים להם ביחד.
אבל הדבר הזה הלך והתפוגג מאוד מהר לדעתי. זאת אומרת...
אני לא יודעת כמה מהר, כי גם היה שם איזשהו... טוב, לא יודעת...
אני חושבת שהיה שם בעיקר קונפורמיזם. אבל זאת אני יודעת.
אוקיי, אוקיי.
במה? תסבירי.
אבל אני חושבת שגם האידיאולוגיה התבססה בחינוך. החינוך הרי הפך להיות הכלי לייצר ילדים שמתאימים למערכת, שמשרתים אותה, לדבר הפונקציונלי הזה. ואני חושבת שככל שהוויכוחים הפוליטיים התגברו, אז גם האידיאולוגיה נהייתה יותר קשה וקשוחה.
תראו, אני אחזור לשנייה אחורה, אני אגיד שאני, אני אולם גדלתי ככה גיל 18, וכמוך מלכתי אחר כך גם למוסד החינוכי, שזה עוד, שזה גם עניין שייחודי לקיבוצי השומר הצעיר.
שנסביר רגע שזה בעצם פנימייה, כי יש לנו גם מאזינים,
שזה לא מכירים. הוא לא...
מוסד, שאומרים המוסד, זה לא... כן, וגם לא מוסד...
חולה נפש.
חולה נפש או משהו כמו שזה. זה בית ספר תיכון שהוא פנימייה בעצם, וקיבוצי השומר הצעיר, ביניהם אנחנו ואת, בעצם בכיתה זין עד י' ב' הלכנו למוסד.
וגם ישנו שם בלילות.
וגם ישנו שם בלילות.
נכון.
שזה חברת נאורים, שזה באמת יותר מורכב, כי זה גם כל הגיל הזה של ההורמונים.
נכון, אז אני בעצם גדלתי ככה בהארד קור לכאורה של השיטה הזאת, ולא נתתי אף פעם את הדעת על כמה זה יוצא דופן, מה המחירים ש... וגם מה הרווחים. לא עסקתי בזה. אחרי הצבא עזבתי את הקיבוץ, הלכתי לתל אביב, התחלתי קריירה. זה לא היה בתעודת הזהות שלי. בעצם אני הייתי צריכה לחצות אוקיינוס, להגיע לגיל מסוים, לפגוש נשים זרות מכל העולם, כדי שהן יפנו את תשומת ליבי לדבר הזה. ואז באמת התחלתי כאדם, כאימא ותיקה כבר.
כשהיית בארצות הברית.
כן.
לדבר הזה שהוא החיים שלך.
להתחיל בעצם להעז אולי, אני לא ידעתי שאני לא בוחנת את זה אולי מאיזושהי סיבה שהנפש לא רוצה לעסוק בזה. ואז מאוד התפלאתי על עצמי. איך אני, אתם גם, אתם עיתונאים, עסקתי הרבה שנים בעיתונות, קולנוע, דוקומנטרי, לימדתי תורת הרעיון, איך אני לא ראיינתי את הסבתות שלי, שכבר לא היו בחיים אז, איך לא שאלתי את אמא שלי אף פעם שאלות, איך לא נתתי דעתי כאימא לילד ראשון, איפה הייתי, מה חשבתי לעצמי? זה המסע בעצם שאני עשיתי, פחות עניינה אותי אז האידיאולוגיה וההיסטוריה, למרות שברור שעסקתי גם בזה, רציתי להבין את ה... מה קרה שמה בנפש, ברחם, בגוף, לאישה? מ-1921 עד 95, איפה שתפגוש אישה שחוותה את זה, שנסעה ברחמה 9 חודשים תינוק, ו3 ימים אחרי הלידה, היא נפרדת ממנו באיזשהו אופן.
ואיך התנהלה השיחה הראשונה שלך עם אמא שלך?
היא לא התנהלה. הרבה מאוד זמן... לא כל שלב המחקר, התחקיר שלי והמחקר שלי, לא כל שלב ההכנה של הספר, רק שנתיים אחר כך, במהלך העבודה על הסרט, פעם ראשונה שהעזתי, גם לא בחרתי את זה, גם היה שם איזו הפתעה קטנה, שאמא שלי מגיעה לסט.
וואו.
לסט הצילומים.
ותגידי, כשאת מדברת, אמרת קונפורמיזם.
כן.
אז, וגם אמרת שכל אחת היא שונה.
נכון.
כל אחת קיבלה את זה אחרת.
נכון.
אז זה כאילו, אז זאת אומרת, היה כן משהו משותף לכולן.
הייתה שיטה אחת.
הייתה שיטה אחת, אבל כל אחת חוותה את זה אחרת, ואולי גם כל ילד חרבה את זה אחרת.
חד משמעית.
אבל מה את יכולה להגיד על המנגנון שבעצם אפשר את זה? זאת אומרת, זה פשוט, זאת אומרת, זה קונפורמיזם, זאת אומרת, אתה חי בתוך חברה שבעצם מכריחה אותך להיות כמו כולם. מצד שני, יש גם איזושהי הצדקה פנימית עם זה, זאת אומרת, אתה באמת, אני מכיר, לפחות מהסביבה שלי, אנשים שגם חושבים עד היום שזה, או לפחות אומרים שהם חושבים שזה היה בסדר, זה היה טוב, מאמינים בזה, וגם אנשים שאומרים ש... שאז נתנו לזה הצדקה פנימית כדי לאפשר את זה, ובעצם, זאת אומרת, אני באופן אישי חושב שזה ברור שלא טוב לגדל ככה ילדים, ושזה משהו שהוא אבסולוטי. זאת אומרת, אני חושב שזה לא משהו שאתה יכול להרער עליו, זה כמו, מבחינתי, כמו להגיד, מחר לא תזרח השמש, כי ילד צריך להיות קרוב להורים שלו כשהוא תינוק, אני לא מדבר רגיל 14. אבל עדיין, יש אנשים שחלוקים עליי.
אז איך אתה מסביר, בדיוק, איך אתה מסביר את זה שזה פעל והיה כל כך הרבה שנים? מה אמא שלך, נגיד, מסבירה לך, כאמא שנשמעת לי די פורצת דרך, שהסכימה לילד שלה לברוח הביתה ועוד לקחה אותו?
תראי, קודם כל, מה זה הסכימה? אני ברחתי, לא שאלתי אף אחד.
אבל בסדר,
אבל לקחה אותי, כן. תראי, אני חושב, קודם כל, אמא שלי גם גדלה ככה, אוקיי? אז אני חושב שמי שגדל ככה, זאת אומרת, ההורים שלה גידלו אותה ככה, היא גם גדלה בלינה משותפת, היא הייתה כבר פגועה בעיניי מהדבר הזה.
היא גם לא ידעה אחרת, ואולי גם לא ידעה
כלים. והיא לא ידעה אחרת, והיא הייתה מאוד צעירה גם. היא הייתה בת 22 כשאני ואחי התאום נולדנו, זאת אומרת, זה גם 22. תחשבי, תגיד, אני חושב היום, ילדים בני 22, ילדים של חברים שלי, שכבר בגיל הזה, זה גיל נורא נורא צעיר. זה כמו שאתה הולך לצבא ונלחם בלי לשאול שאלות. אז זה גם פונקציה של גיל, גם של החברה. וגם אמא שלי מאוד מתייסרת על זה. וגם אמא שלי עדיין, ואבא שלי, עשו מהלך שונה. הם כן לקחו אותנו הביתה, אז אני יכול, פה אני נותן להם...
את שניכם? אתה אומר ששכחתם.
את שנינו ביחד, כי היינו תאומים, ולא רצו גם
להפריט. שזה כוח.
כן. אבל... אני לא זוכר מה הייתה השאלה הראשונית.
שמה היא מסבירה, אמרת בעצם, אבל...
אמא שלי לא מסבירה, אמא שלי בוכה. אמא שלי מתייסרת על זה.
לאמא שלי יש תנועת יד כזאת.
אמא שלי מתייסרת על זה.
היא מרימה את היד, והיא אומרת, אל תחזירו אותי לשם. זה שנים.
וואו.
ואמא שלי גם הלכה והתמודדה את זה, וחקרה את זה, היא דוקטור בספרות, והיא חקרה אימהות וכל זה. אז זאת אומרת, היא כן מתמודדת עם זה בכלים שלה, אבל כן, קשה לה עם זה, אני חושב מאוד.
אני יכולה להגיד לך היום, שהיום אני מבינה דברים שנהגתי, אני לא עשיתי אותם מתוך מחשבה. אבל למשל, אני, אתה אומר שהיית בורח להורים, אני הייתי בורחת לסבא וסבתא.
בלילה?
בלילה. וסבתא שלי שהייתה יקית, כזאת נורא בסדר, כזאת קיבוצניקית בסדר.
למה ברחת אליהם יותר קרובים?
לא, אני חושבת, היום...
חשת יותר ביטחון אצלה?
לא, אני חושבת שלא רציתי להעמיד את אמא שלי בכלל באי-נעימות הזאת. כי צופה ממנה להחזיר אותנו, וזה היה המסר גם שקיבלנו, שבית הילדים, הוא לא סתם קוראים לו בית הילדים, זה הבית שלנו, שם זה חדר, איפה שההורים גרים. וסבתא שלי, שאני חושבת שהייתה מאוד קיבוצניקית כזאת, קשוחה עם הילדים שלה, היא בעצמה איבדה את הוריה בשואה, והגיעה לקיבוץ בגיל 12, ואיתנו עם הנכדים היא כבר עשתה תיקון. והיא לא הייתה מחזירה אותי אף פעם. היא הייתה מיד מסדרת מיטה בסלון, והתחכום היה, היא הייתה משטפית. היא הייתה מהירה אותי בשש בבוקר. ועם הפיג'אמה הייתי רצה חזרה לבית הילדים ונכנס למיטה. וואו. וכשמטפלת הייתה באה בשש וחצי.
לא ידעו, ממש הבריחה אותך.
כן.
זה משוגע לגמרי.
ויותר מזה, היא פעם אמרה לי, זה לא היה קורה כל יום. זה היה קורה, בדרך כלל הייתי מתכננת את זה, ממש מחכה שמטפלת תלך, סופרת, לא יודעת כמה.
בטח,
גם אני,
בטח.
רצה יחפה.
גם אני, כן.
בגשם גם, דרך אגב. בטח.
אני, יש הזיכרונות הראשונים שלי בחיים, וזה לא זיכרון, זה יותר זיכרון בגוף, אני רץ בגשם רטוב, אספלט רטוב, מתחבא מאחרי עצים, אם בא מבוגר על אופניים או משהו,
איך לא
נותן לו לחלוף, וממשיך, והורים שלי גרו די קרוב למזלי.
ילדים אמיצים אתם.
אז, אבל היא פעם אמרה לי, תשימי לב כשאת הולכת, תסדרי את השמיכה, שאם יש איזה שומרת לילה, שתעבור עם הפנס ותסתכל, שתחשוב שיש שם ילד. היא ממש...
תשיבי, זה קונוטציות קשות.
היא שיתפה איתי פעולה, אבל היא הבינה את, 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 את נפשי הרכה כנראה. זה לא קרה כל יום. אבל היו תקופות שאני זוכרת את עצמי מחליטה שאני לא ארדם, ואני אחכה, ואז אני ארוץ עליה.
מה סנית בשנה בבית ילדים? את זוכרת? מה, פחדת?
לא.
אז מה היה?
אני חושבת שלכאורה מי שפוחד לא מעז לרוץ בחושך יחף לבד. אני לא חושבת שזה היה פחד, זה היה איזה צורך להיות מוגנת, לא מ... אני לא פחדתי ממפלצות.
ליד מבוגרים, כאילו להיות ליד מבוגרים. מה בגלל לך לברוח?
תקשיבי, אני מה זה מזדהה מה שאורן אומרת, כי אני זוכר את עצמי אפילו אומר, אני חושב, אומר להורים שלי, אני לא פוחד. אני לא פחד מכלום, לא פחדתי מכלום, אפילו לא פחדתי... רק רציתי להיות עם ההורים שלי. לא, רציתי להיות עם ההורים שלי. יש לי אמא ואבא בעולם הזה, ואני רוצה להיות איתם. אני חושב שזה דבר נורא בסיסי. דרך אגב, כשאתה תינוק, אתה לא יכול לעשות את זה. ובעיניי הקושי, זאת אומרת, בעיניי הכי גרוע זה התינוקות.
התינוקות שבוכים, ובעצם, כן. תשמעו, לא, אני הגעתי קצת דרוכה לשיחה. כי באמת, קודם כל, בניגוד אליכם, שאצלי זה כאילו הכי טרי, ואני זוכרת את המעבר הביתה, יש לי מעט מאוד זיכרונות מהלינה משותפת. אני זוכרת את עצמי מול הרשם קול, מדברת בגוף שלישי, שומרת לילה בואי לגן, רימון, רעות בוכה.
אי, באמת?
כן, שזה כאילו רק המשפט הזה מעוות של לדבר על עצמך בזה, אבל יש לי ממש מעט זיכרונות, ממש מעט, וכאילו, ואני חושבת שלא סתם, אני כן פגועה מאוד מהפרטיות שחוללה ו...
אני חושבת שהגוף זוכר.
הגוף זוכר.
לא, קודם כל, יש לך זיכרונות בגיל 15 ו-14. זה גם לינה משותפת.
כן, אבל אני חושבת שאיפשהו אני לא סתם לא זוכרת. אני זוכרת את עצמי פעם אחת רצה, כשהייתה שיחת קיבוץ, אמיתית, ויש את הדשא הגדול, כאילו, וההורים חולפים, מנסה לפרוץ לעברם, ומהר מאוד, כאילו, הניסיון הזה מטורפד, ואני חוזרת. אבל אני מקנה בכם שאתם זוכרים, וגם את הכמיהה להיות עם ההורים, כאילו יש בזה משהו מאוד חזק, בזה שאתם כילדים מבינים שזה נורמלי יותר להיות עם סבתא או עם אבא ואימא.
אני לא חושבת שידעתי להסביר לעצמי מה אני מבקשת. אני חושבת שגם, אני הייתי מאוד מאוד חלק מלהקה, ובבריחה הזאת הייתי רגע לבד עם עצמי, וגם התקבלתי, אני, לבד, ולא אחת מ-17 ילדי קבוצת פשוש. וסבא וסבתא שלי, שאני חייבת להם הרבה מהילדות שלי, כשהדלת הייתה נפתחת גם באור יום שהייתי באה, הם היו צוהלים לקראתנו, היינו 10 נכדים. אבל כל אחד מאיתנו, כשהיינו פותחים את הדלת, הייתי, באמת גדלתי בשבט בקיבוץ, שזה גם כוח. אם הייתי פותחת את הדלת בארבע אחרי צהריים, סבא שלי היה צוהל, כאילו לא ראה אותי 40 שנה, ואם הייתי יוצאת לשחק על הדשא וחוזרת חזרה, זה שוב היה. ואני חושבת שזה מה שלא היה בבית הילדים, את ההתפעלות.
שאת פרט מיוחד בעולם הזה,
כן, שאני לא כל הזמן חלק מכיתה.
ההורים שלי גם תמיד מאוד התפעלו ממני, אני חייב להגיד, לא יודע למה. אבל אבא שלי, גם אבא שלי וגם אמא שלי, באמת, הם היו... הם גם היו הורים מאוד, אני חייב להגיד, חמים למרות, והם עדיין, כן, למרות הדבר הזה, וכן, יש לי אמביוולנטיות כלפי, גם אבא שלי, אני זוכר, היה שן לידי חודשים על המזרון בבית ילדים, כל מיני תקופות ודברים כאלה.
אני חושב שזה זיכרון מאוד, שנכנס לכספת עמוקה בגוף, שאתה יודע שהיו הורים שעל אף השיטה הם היו שם, בשבילך.
כן. נכון. והם גם הקפידו, אפילו דברים קטנים אני זוכר, הם הקפידו, נגיד, הרי היינו בבתי ילדים, גם ביום שישי, ולדעתי גם בשבת, אכלנו ארוחת בוקר בבית ילדים, צהריים, לא זוכר.
כן, נכון. הם חוזרים בצהריים.
אז ההורים שלי החליטו שאנחנו ביום שבת, באים לאכול ארוחת בוקר אצלם בבית, אני ואחי, ואחרי זה אחיות שלי שנולדו יותר מאוחר, והיינו באים בבוקר, כולם נשארים לאכול. כל דבר קטן היה משמעותי, כי פתאום יש לך משפחה, שאתה רוב הזמן בלהקה כזאת. אבל יש לי שאלה, אוריאן, כמי שבאמת התעסקה עם זה הרבה, וחקרה ודיברה עם הרבה אנשים. אתה מסתכל על זה, גם היום, יש בי עדיין אמביוולנטיות, זאת אומרת, גם יש משפט כזה, היו המון דברים יפים, וזה נכון.
היו המון דברים, אבל וגם... בואו לא נתבלבל בין להיות ילדים באורח החיים הזה, לבין להיות הורים באורח נכון. החיים הזה. אני לא מסתובבת בעולם עם איזו תחושה שהייתה לי ילדות עשוקה. כן. בכלל לא.
לא, גם אני לא ברור
שלי... שלא.
לפחות חבר אחד, חבר נפש אחד, מתוך קבוצת פשוש, אחר כך מהשכבת גיל שלי הרבה.
כן.
אבל, ויש לי זיכרונות טובים, אני חושבת שקיבלתי הרבה יכולות, סקילס, לחיים, מתוך אורך החיים הזה, ואני גם לא עסוקה בלהתמרמר על זה, או לחילופין להדיר את זה.
חזרת לקיבוץ.
אחרי המון המון שנים, אבל, וגם זה לא קיבוץ שהיה.
אבל זה עדיין הקיבוץ.
אבל עשיתי שלום עם עצמי קודם, כדי, ידעתי כבר למה אני חוזרת, אבל... אני באמת חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין לגדול לבין לגדל בתוך אורך החיים הזה.
כי הלגדל,
אני היום מסתכלת על...
הלגדל זה האחריות. אתה זה ש...
אני חושבת שגם ההחמצה הגדולה ביותר היא של המגדלים. רק דעתי.
של האימהות והאבהות גם. כן, אין ספק שזה החמצה.
אבל זה היום המחשבה שלי, אני לא... לא קובעת שום דבר. אני רק אומרת שאני, מתוך השיחות האינסופיות, שעשיתי כבר ברמה של אלפים, לאורך החמש שנים האחרונות, שש כבר, אני משתדלת לא להגיד דברים בסימני קריאה, אבל יש שני דברים שאני כבר כן היום מרשה לעצמי להגיד. אחד, שהייתה שיטה אחת, פרוטוקולית וקשוחה, אבל לא הייתה אימא אחת בתוך השיטה הזאת, וכל אחת היא מי שהיא. עם תכונות האופי שלה, והאימא שהייתה לה, והילדות שהיא, וזה מאוד משנה. כי יש כאלה שזה בהחלט הציל אותם, ונתן להם את האפשרות להיות אימהות, שאולי, אם לא הייתה להם את האפשרות
הזאת. הלינה משותפת?
הלינה משותפת, בהחלט. אני דיברתי עם ניצולות שואה, או עם נשים, לא רק. נשים שמכל מיני סיבות, האימהות הייתה להם מאוד מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרית, ובית הילדים נתן להם את האפשרות הזאת ואת התמיכה. אז אני חושבת שלא הייתה אימא אחת, אין חוויה אחת, אין חוויה זהה. אני חושבת שכדאי להקשיב לחוויות, אפשר ללמוד מזה המון. אין לזה אח ורע בעולם.
כן. אגב, מה שמאוד מעניין, וגם מעניין אותי מה את חושבת על זה, זה ש... כשאתה מסתכל על לינה משותפת, או אתה אומר, לוקחים ילד בן שלושה ימים, או בן שבועיים, או בן חודש, שמים אותו בבית ילדים רחוק מאמא שלו, וגם המחקר הפסיכולוגי שמדבר על התקשרות, וכל התיאוריות הדומינטיות, הן מדברות באמת על החשיבות של הילד יהיה עם אמא שלו בשבועות הראשונים, וזה לא היה, וזה באמת היה אחרת.
אחר כך זה לאט לאט הם קיבלו יותר זמן ויותר
זמן. נכון, אני חושבת שאני רק
בשביל שלושה חודשים נכנסים. לא, אבל השאלה שלי, בסדר, אבל גם שלושה חודשים זה גיל מאוד מאוד קטן.
מרח, זה פיצי.
מה זה, זה כלום.
התרגלת כבר לאמא.
לא, אבל מה שאני רוצה לשאול, אתה היית חושב שאולי אנשים יצאו סורטים, סליחה על הביטוי, או בכמויות יותר גדולות, ואתה עדיין רואה שקיבוצניקים שגדלו ככה, כולל ראות, אני לא יודע לגבי עצמי, לא סתם, כולל... בסופו של דבר, יש לו אנשים נורמליים מתפקדים, יכול להיות שיש לכל אחד, בטוח שכל אחד את הזיכרונות, את הפגיעות, הסריטות, אולי גם את הדברים הטובים.
אני חושבת שנתנו לנו גם באמת,
אבל איכשהו משהו שם כן עבד. זאת אומרת, אני מדבר לך על הצד החיובי, כאילו משהו שם כן לא היה כל כך נורא, או כן היה עבד, זאת אומרת, אני לא יודע מה את חושבת על זה.
אני חושבת, שוב, אני עסקתי בנקודת המבט האימהית, והשתדלתי כל הזמן להגיד, גם בתקופת המחקר שעשיתי, זה לא הסיפור שלי. זה לא אני. אני הייתי ילדה, אני לא הייתי אימא בשיטה הזאת. כל הזמן הרחקתי את עצמי. היום אני מבינה שקודם כל אתה לא יכול לגזור את עצמך מתוך הדבר הזה, כי גם אם אתה מתעסק עם האימא והסבתות שלך, או הסביבה שבה גדלת, זה בוודאי גם השפיע על מי שאני. אבל אני באמת חושבת ש... אז אני לא התעסקתי באופן רשמי עם נקודת המבט הילדית. אני כן הבנתי מתוך המון שיחות. למשל, יש לי חברה טובה, שירלי יובל יאיר, שהיא פסיכולוגית קלינית, והיא חברת נפש שלי, ולא פעם היא אומרת לי, משהו שאף פעם לא חשבתי עליו. אתם בעצם כתינוקות, לבכי שלכם לא הייתה כתובת אחת.
נכון.
ויש לזה משמעות פסיכולוגית. שתינוק... בוכה, וכל פעם מגיע פרצוף אחר.
במקרה הטוב, גם יכול לא להגיע, וגם מגיע אחרי הרבה זמן, את יודעת.
ומצד שני.
אז מה את חושבת?
אז אני חושבת שזה יצר אותנו ככה ולא אחרת. אני לא יודעת איך היינו, אנחנו כל אחד, אם היינו גדלים בתנאים אחרים, אתה ואת ואני. אבל אני חושבת שגם זה נתן לנו אולי יכולות... חברתיות גבוהות, איזשהו ביטחון עצמי.
חושבת? כי יש הרבה קיבוצניקים שדווקא מדברים על יכולות חברתיות מוגבלות, בגלל הצורה שבה גדלנו, הקו הזה שקשה לבלוט, קשה להצטיין.
אני יכולה לדבר רק על עצמי. זה באמת, זה כל כך... אבל אני יכולה להגיד שאני חושבת היום על עצמי, שיכולת שלי להסתדר עם בני אדם, ולהיות לפעמים גם חלק מלהקה, וגם למצוא את ה... לחפש את המקום שלי בתוך ההמון הגדול, זה משם, זה מאוד משם.
כן, גם צריך להגיד שהם מאוד השקיעו בנו, וכמו שאמרת, מאוד, היינו מאוד חשובים תמיד לקיבוץ.
החינוך היה בראש המעיין הקיבוץ, והוא עדיין, אגב,
בדרך כלל,
מופנים לשם המון משאבים, זה נמצא בצורת הלב.
וגם רוב האנשים היו טובים. זאת אומרת, לי היה בגן מטפל, שהכריח אותי לאכול, זרקתי את הציבורית, מה שקראו הפח.
ציבורית.
ואני חיכיתי את אבא שלי שהיה מקלף את הזיתים בצד כזה, ומשאיר רק את הקצוות וזורק לפח, ו- ועשיתי כמוהו, אכלתי רק, אז זרקתי, ואז איזה יום הוא הכריח אותי להישאר אחרי שכל הילדים הלכו, להוציא מהפח את כל הזיתים ולאכול את הקצוות.
מקסים.
אז היו גם אנשים כאלה, ואני רואה אותו היום באזוריה, כל פעם שאני רואה אותו, בא לי לדפוק לו איזה מקל בראש.
אז אני חושבת...
אבל אני אומר, ומה שרציתי להגיד זה שרוב האנשים היו, זאת אומרת, היו, אני חושב, טובים, עם כוונות טובות, עם רצון, עם אהבה לילדים בסך הכל.
אני חושבת שכמו בכל חברה, בכל מקום, הדמויות האלה היו מאוד מאוד משמעותיות. דמות המטפלת הייתה קריטית. כי פגשתי אנשים, אמהות וילדים, שדמות המטפלת הייתה עבורם דמות של מלאך. חומלת וחמה ומחבקת, וגם הפוך. וכאלה שדמות המטפלת הייתה אימה, פשוט אימה. ואז זה צובע את כל החוויה הזאת אחרת. בעיקר בשלבים הקריטיים של אימא ראשונה לתינוק בן 3 ימים, והמפגש עם המטפלת שלוקחת ממנה את התינוק הזה שרק עכשיו יצא מהרחם, זאת משנה את כל החוויה. מי זאת האישה הזאת?
זה המטפלת מדהימה, שושנה ראובני נפטרה עכשיו, היא הייתה מדהימה. זה אני יודע, זה גם אנשים שאת יודעת, שושנה שהייתה מטפלת שכשהייתי תינוק לפני יותר מ-40 שנה, היא... עד היום התייחסה אליי, את יודעת, הייתה פוגשת אותי בקיבוץ, אחרי שחזרתי לגור בקיבוץ, ועדיין מתייחסת אליי בצורה מאוד מיוחדת, כילד זה, ותמיד היא...
היא עדה, היא עדה
לגמרי.
לא, ובגלל הייתה... זה דיון שהוא כל כך מורכב, כי קודם כל לא לכולם,
זה מורכב מאוד.
זה היה אותו דבר, כי אנשים הם שונים, ולא כל האנשים היו אותו דבר, ובגלל זה אתה קבעת בהתחלה, אמרת כאילו שאין עוררין על זה שזאת שיטה מעוותת. גם לטעמי, אבל עובדתית יצאו אנשים מאוד מצליחים מהתנועה הקיבוצית, שגדלו בשיטה הזאת.
אבל מה זה מצליחים? את יודעת, מצליחים זה מילה...
יש מחקרים, אני אליבליך לדוגמה, היא אספה כל מיני מחקרים פסיכולוגיים שבדקו את ילדי הלינה.
כן, היא עשתה את קיבוץ מקום, והיא עשתה את ילדי גוש עציון.
כן, אז יש איזשהם נתונים, זה נבדק, אבל אני חושבת שאין איזשהו משהו שהוא חד משמעית מובהק, על איך ילדים יצאו מה...
אני לא מדבר על יצאו, תקשיבי, קודם כל, המילה מצליחים היא לא, בעיניי לא רלוונטית, מה שמשנה זה איך הבן אדם...
מרגיש.
מה הנפש שלו חובה.
זה גם חלק מההצלחה.
לא, אבל מה שאני, אני לא דיברתי על הצלחה, ראות, אני דיברתי על נפש של אנשים, וזה שלא צריך לגדל תינוקות, בגיל 3 ימים, אלא אם זה באמת ההורים שלו, אם אנשים לא מתפקדים, ואז הרשויות הרווחה מוציאים אותו מהבית, ומביאים אותו למשפחה אומנת, לא לבית ילדים. ואני לא חושב שעל זה יש עוררין, זאת אומרת, אני חושב שמשהו שהוא אבסולוטי, יש דברים אבסולוטיים, יש אמת ושקר בעולם. זאת אומרת, אני בטוח שאי אפשר לגדל ככה ילדים, זה לא דרך נכונה לגדל ילדים. אבל שוב פעם, זה גם נורא קשור לגילאים, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול להיות בן 12 בלינה משותפת בבית ילדים, לבין להיות בן חודשיים, זה לא אותו דבר.
אני חושבת שגיל נעורים, אנחנו לא ניגע בו, כי נקדיש לגדל. לזה, אבל הוא עוד יותר מזעזע, כי זאת חוויה שלי מעלייה למוסד,
לי זה היה שנות הפריחה,
טריגרית.
אבל זה באמת עניין, לא, באמת נורא נורא אישי.
זו תקופה שאת יודעת, כל ההורמונים שלך משתוללים, ואין אף מבוגר שיתווך את זה. ומקלחות, לדעת, אני לא יודעת אם המקלחות היו משותפות או לא, אבל אתם יודעים, כאילו זה גיל, וואלה, כיתה זין וילדים מקיבוץ אחר,
אנחנו היינו במקלחות משותפות עד כיתה ה' נראה לי, לא, ה' ו' לדעתי, אפילו ו', אולי ה'.
וביום שסגרו, אז התחלנו להציץ.
ביום שסגרו, יום לפני זה התקלחנו ביחד, ואז הלכנו להציץ יום אחרי.
איזה שאלה.
פתאום זה היה מעניין.
אני זוכרת שאצלנו הפרידו, סגרו דלת הזזה בין שתי המקלחות, שהיו עד אז למורבבות בין בנים לבנות, וביום שסגרו, נעמדנו הבנות בשורה להציץ, ונטה שהייתה בכיתה שלי.
למה לא, מה קרה?
לא, כי אצלנו רק הבנים.
אז נעמדנו בטור כדי להציץ בחור של המפתח שלא היה.
עכשיו גילית לאוריאן שבנות גם הציצו.
ועמדה נטע לפניי, ואנחנו שואלות אותה בחוסר סבלנות, מה את רואה? מה את רואה? אני רואה כחול. ואז נכנסה אני והמטפלת, ופתחה בכעס את הדלת כי ראתה שאנחנו מציצים, והכחול שראתה הייתה עין של דותן. אז זה פשוט מה שראתה.
אגב, הנושא הזה של...
לא הייתה פרטיות. בזה,
הנושא הזאת של פרטיות, אבל גם של מיניות, וגם של הפקרות של... במובן מסוים, אני חושב, הילדים היו עלולים להיות מופקרים למבוגרים שיכולים לנצל את זה שהילדים לבד.
פוטנציאלית, כן.
וזה
לא
קרה
יודעת,
בכל מיני מקומות, כן, אבל גם אחד לשני. זאת אומרת...
כן, ברור.
זה לא
מטווח. אבל אני חושבת שזה לא היה... אני חושבת שהיו מקרים, ולא נתכחש להם כמובן. אני אישית לא חוויתי את זה, אני כן חוויתי מאוד, וזה אני חושבת שעד היום אני מזהה על עצמי את, את זה שלא הייתה פרטיות, וזה משהו שכן נצרב בי. הדבר הזה, אני הרבה יותר חרדה, אני חושבת מחברות אחרות שלי שלא גדלו ככה, לדלת עמותיי, כן.
גם היום
כן, את מרגישה שאת היום שומרת על הפרטיות שלך יותר?
כן, אני חושבת שכן. וגם על הילדים שלי, על הצורך שלי שהם, שאני שומרת הלילה שלהם, אני מחליטה עליהם.
עליהם, ברור.
הם כבר לא מקשיבים לי, אבל...
מה שאת יכולה.
כן.
לא, כן, אני חושבת ששני הדבר...
אני גם למשל, הילדים שלי, אני אף פעם לא אמרתי להם לא ללכת לישון אצל אחרים, אבל כנראה בחושם, אני תמיד העדפתי שיבואו אלינו, ושהם לא ילכו לישון אצל אחרים. שוב, לא הייתה איזה אידיאולוגיה סביב הדבר הזה, אני פשוט תמיד רציתי אותם... אני רוצה להיות שומרת הלילה.
ברור, אני הילדים שלי, אמרתי לך לפני זה שדיברנו, אם הם לא באים אליי בלילה למיטה, אני הולך, מאיר אותם ומפחיד אותם שיבואו.
בדיוק.
לצחוק, כן, אבל אני באמת, אני... ונגיד הבכורה שלי שקד, היא ישנה איתנו בלינה משותפת, כאילו איתנו במיטה.
עקרון הרצף.
כן, על מזרון על הרצפה, זה היה נורא כיף, אני לא רציתי להפסיק עם זה, אז בא לאח שלה וזה נהיה יותר מסובך, אבל...
זה יפה לשמוע אתכן... קודם כל, באמת חושף לצד הגברי, האבאי, שאנחנו לא חושבים עליו, אתמול ביום עצמו. אתמול היינו ככה באירוע משפחתי, ולראשונה העליתי את זה מול אבא שלי, כי אני חושבת שתמיד באמת את החשבונות שלי עשיתי מול אמא שלי, וההורים שלי לא מתגם, הם לא, כאילו לא מבינים מה לא היה בסדר, והוא ממש כאילו באיזו אידיאליזציה משוכנע שזה היה ממש בסדר, כי אני חושבת שהוא אף פעם לא חשב על זה. בינו לבין עצמו, אני לא יודעת, כאילו, אני באמת לא יודעת, אבל זה, תעשי ספר המשך על האבות בלינה המשותפת, והוא סיפר גם שאבא שלו ישן לידו.
אני חושבת שחן צריך לעשות את זה.
אוקיי.
זה מעניין אותי.
אבל חן
מספר שאבא שלו ישן
לידו, והוא מספר גם שהחוויה ההורית שלו, היא כמו שאנחנו דיברנו קצת לפני, על זה שאנחנו הושפענו מזה באימהות שלנו, וגם הוא.
אני מאוד הושפעתי, ברור, זה בטוח, אבל אבא שלי, תשמעי, אבא שלי, אבל גם קצת, אני לא חושב שהוא לא כמו אמא שלי, זאת אומרת, הוא לא מתייסר על זה, באופן כללי הוא לא בן אדם שמבכה אף פעם את אהבה, והוא כאילו, אבל...
הוא בן קיבוץ גם?
לא, אז הוא גדל בבקריות, בקריית ביאליק, אבל הוא גדל במשפחה לא מאוד טובה, זאת אומרת, אבא שלו היה איש מאוד קשוח, את יודעת, הוא... היה מרביץ לו, והוא נפלט מהבית בגיל מסוים, אתה יודעת, אז אין לו איזה, אתה יודעת, הוא לא הגיע עם איזושהי דוגמה מאוד טובה של משפחה חמה. כן, ויש לו את העניינים שלו, בוא נגיד, אבל הוא גם לא, זאת להבדיל מאמא שלי, הוא לא, לפחות לא פחוץ, לא מתייחס לזה, כאל משהו
כן,
שהוא
כאילו
מאוד פח... מבכה אותו, או מתחרט עליו, או רואה בו כדבר רע. שוב פעם, אני חושב שיש הרבה...
אנחנו גם את הקונטקסט. אנחנו, הקיבוצים קמו בתקופה, לפני קום המדינה, תקופה שלא היה דבר, ואחרי זה תקופת הצנע, ובאמת, והיו גם שנים שלשלוח ילד לקיבוץ, היה מותרות. ילדי חוץ, היה מושג כזה. אני לא בטוחה שיהיו להם חיים קלים כילדי חוץ, אבל היו הורים, דווקא בני המעמד הגבוה, ששלחו את ילדיהם לקיבוצים, כי הם חשבו שזה החינוך הטוב ביותר שאפשר לתת, בתקופות מסוימות. אחר כך זה עבר.
אגב, אני לפחות תמיד גדלתי גם במחשבה כזאת, זאת אומרת, שאנחנו הכי טובים. מה זה, הכי טובים בעולם, אין מקום. ועד היום זה גם משהו ש...
לכן זה מורכב.
מורכב.
זה באמת מורכב.
אבל נגיד, אני זוכרת, אחרי הלידה הראשונה, שעוד מעט ביולי זה 10 שנים, אני זוכרת ש... ישר לקחתי, מראש ידעתי שהתינוק הולך להיות לידי וביות מלא, ואני זוכרת שרציתי נורא להתקלח ולא היה לי איפה לשים אותו, ושמתי אותו בתינוקייה, וכאילו לא הייתי מסוגלת להתקלח, ורצתי והייתי בטוחה שהבכי שאני שומעת זה שלו, והוציאו לו, הוציא אותו ישן לגמרי, וזהו, ומאז כאילו הוא לא זז ממנו, לא זזתי ממנו. והיום אני לא אמא מאוד זה, אבל בליל, אני... ביום לא אכפת לי לא להיות איתם. בלילה אני לא יכולה לעזוב אותם. וכן, וזה קשור להנקה מאוחרת ו...
אני, לי יש ילדים גדולים כבר. אבל אני תמיד אומרת, הרגע הכי מאושר בחיים שלי זה שהרגעים. זה היום כבר, הם לא בבית. יש לי בת חיילת ויש לי בן סטודנט ואני... אבל אם הם, כשמגיעים הביתה, כשכולם בבית ואני נועלת, אני הולכת לשם מאוחר. ושאני נועלת את הדלת מבפנים, וכולם במיטות שלהם, כולם בבית, זה...
יכול לשם בשקט.
הכי קרוב לאושר.
כן.
כן.
נכון.
אני נורא מעריכה את זה, זה לא מובן לי מאליו אף פעם.
אני מאוד מזדהה עם זה, מאוד.
וואי, בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו זה בכלל.
אבל גם עוד, בוודאי, כן, אבל גם עוד לפני כן. זה.
אחת מהמרואיינות בספר היא ממשגב עם. נכון. הסיפור של הבית תינוקות, שהוא נכון. סופר רלוונטי
אנחנו
היום.
אנחנו גם מסתובבות הרבה פעמים, היא מצטרפת אליי להרצאות, היא מפונה היום מביתה.
רגע, נגיד שזה על גבול לבנון. ו...
נכון. אני מדברת על, על נורית רפפורט, שדחגב היא לא ילדת קיבוץ, היא בעצמה גדלה ברעננה להורים ניצולי שואה, וחלום חיה היה להגיע לקיבוץ, גם בתור ילדה היא נורא רצתה, היא קנאה בקיבוצניקים, ולכה לנחל, ובניגוד לכל התחנונים של ההורים שלה, היא הגיעה לקיבוץ ולא סתם קיבוץ, קיבוץ על גבול הלבנון, משגב עם, יולדת שם 3 ילדים, מביאה אותם לבית התינוקות בגיל 3 ימים, אפילו לרגע מעולם לא עלה על, על דעתה שיכול להיות מצב שב-1980, בפסח שני, זה שנה מאוחרת, 1980, לא לפני קום המדינה, בלילה של סופה, ב-12 בלילה, תהיה דפיקה על הדלת, הבעל של הגדעון היה בכיתת הכוננות, ויגידו ש...
מחבלים.
מחבלים בבית התינוקות, ויש לה בת בבית התינוקות.
הם התבצרו בתור...
כן, ומהרגע הזה גדעון לוקח את הנשק ונעלם, והיא נשארת בידיעה, אין טלפונים ניידים ואין טלפונים בבתים, והיא נשארת בידיעה שהילדה שלה תינוקת עדי, בת ערובה, בידי מחבלים, וגדעון יצא, ו10 שעות... היא לא תדע מה עלה בגורלו ומה עלה בגורלה.
כן, סיירת מטכ"ל הגיעה לשם.
אחרי שסיירת צנחנים.
כן, וסיירת צנחנים.
לא הצליחו, ונהרג שם ילד שהיה במיטה ליד עדי, ונהרג חייל, אלדד צפריר, מסיירת צנחנים שלא הצליחו בניסיון פריצה הראשון. ונגיד, יותר מזה, היא מקבלת את החיים של עדי במתנה, אחרי כמה שעות, גם אחרי שמגיע השחרור, היא בעצם לא יודעת מה עלה בגורלה של עדי, כי מיד מפנים אותה עם מסוק לרמב״ם, אין טלפונים ניידים, ויקח לה עוד 4 שעות עד שהיא תצליח להגיע לרמב״ם, ורק אז היא תדע שעדי יצא מניתוח והיא חיה. ולמחרת מגיעים מוועדת הייעוץ של התקם, משגב העם זה קיבוץ של התקם, לא של השומר הצעיר, יש זרמים שונים בתנועה הקיבוצית, והם אומרים להם, הם לא מתייעצים או מסבירים, הם אומרים לאימהות, להורים שיש להם ילדים פצועים שם, אחד כאמור נהרג בחילופי האש, הם אומרים להם שכשילדים יצאו מבית החולים, הדבר הבטוח והטוב ביותר לנפשם זה לחזור לבית התינוקות, כי זה מה שהם מכירים. והם אפילו מגדילים להסביר להם כמו טייס,
שנופל עם
מסוקו, מעלים אותו מיד בחזרה, להחזיר לו את תחושת הביטחון, וכך קורה. וכך קורה. אז היום יש לי הרבה שיחות איתה על זה, והיא גם, היא מצטרפת אליי, לפעמים אנחנו מדברים על זה, ועד השבעה באוקטובר, כשהיינו מספרות את הסיפור של משגב עם, חשבנו שזה הדבר הכי נורא, ומזעזע שיכול היה לקרות לקיבוץ ספר.
כן.
אבל, כן,
אז... אימא נוספת מנחל עוז, נכון?
יש אימא נוספת. בסרט יש אימא מנחל עוז, שהיא, כן, היא עברה את השבעה באוקטובר לבד בממד, אישה בת 86, עם סיפור אחר, כן?
שמה שמה?
תמיה לוי, אישה...
ועכשיו את גם מתעסקת בזה,
נכון? אני מתעסקת בזה. כן, קודם כל הם נכנסו לי ללב, אני חושבת שמאז השבעה באוקטובר, יש שוב התעניינות בעניין הזה של מה זה אורח חיים הקיבוצי.
נכון, הפודקאסט הזה הוא חלק מהעניין.
בדיוק. Yeah. וגם אני חושבת שאנשים הוותיקות שחזרו מהשבי בראש מורם, והם אצילות נפש.
יפה, אדר, מרגלית מוזס, אנשים הללו.
אחת, כן. הם פשוט, כדאי אולי באמת להגיד כל השמות שלהם, אני ממש הרגשתי גאווה כשראיתי אותן, ושאני שומעת אותן מדברות עם כל הכאב והזוועה שהם עברו וחובות, עוד לחלקן יש בני משפחה, חטופים, הם מנהיגות.
כן, ותגיד, אלה נשים שגידלו את הילדים שלהם בלינה משותפת.
אלה נשים.
אז מה זה אומר על הנשים האלה, המיוחדות האלה?
תראה, זה באמת מאוד מעניין.
המדינה מתפעלת מהקשיחות הזאת, הכוח הזה, החוסן הזה.
יש הרבה כוח לא... לא להתפרק, חלקן גם ניצולות שואה, או בנות לניצולי השואה, או לא כולם מהנשים הוותיקות האלה, לא כולם גדלו בקיבוץ, יש כאלה שהגיעו עם גרעיני נחל,
כן.
הקימו יישובים 700 מטר מעזה, זה לא דבר פשוט, זה לא הקיבוצים של העמק, זה משהו, זה חומר עוד יותר קשוח.
שאנו נלחמו בקוגג'י.
נכון,
אבל בסדר.
נכון. אבל אני חייבת להגיד שאחרי הרבה שנים כשראיתי, וגם מתוך העיסוק הזה, כשראיתי אותן חוזרות ככה ומתראיינות, היה איזה רגע שאמרתי לעצמי, אני גאה בהם, וגאה להיות חלק ממקום כזה של נשים, שהרבה שנים, גם כשעשיתי את המחקר הזה על האימהות, חשבתי שקצת בזבזו להן את האימהות, שהם קורבן של אורח החיים, הם היו עקרות בית קולקטיביות, אבל היום אני רואה
את הצד ה...
אני יכולה לראות גם את החוסן הזה.
לא ספק. תראי, הם עשו, האימהות האלה...
זה נורא מורכב.
האימהות האלה עשו גם, קודם כל הם הקדישו, את יודעת, הם לא שמו את הילדים בבתי ילדים, והלכו להתהולל בזה. הם עשו דברים משמעותיים במדינה.
אבל לא לעצמן.
לא לעצמן.
הם לא פיתחו קריירות.
לא, אבל למדינה, אני אומר, האידיאלים, דרך אגב, כמו שאת אומרת, אנשים בקיבוצים, למרות השוויון והכל, רובם היו בחינוך, והיו בבישול, והיו במקומות האלה. יש כאלו שהלכו לעוד מקומות.
מעטות.
אבל מעטות. זאת אומרת, גם פה זה אולי נושא נפרד, אבל הפמיניזם הקיבוצי לא, בשנים הזאת לא הוכיח את עצמו. אבל הם עשו דברים חשובים, זאת אומרת, הם חשובים או משמעותיים, זאת אומרת, היא משמעות לחיים, היה משמעות לחיים, כולל התיישבות בספר, בקיבוצים האלה, כולל הקמת המדינה, יישוב המדינה, שלחו את הילדים שלהם להילחם, וגם הרבה פעמים להרג. אני אומר, יש מקום של כבוד לאימהות האלה, לאבות האלה.
חד משמעית, זה המורכבות.
זה המורכבות.
ואפילו בתוך זה שאנחנו יודעים להגיד מורכבות, קשה לי אפילו לפרק לך את הדבר הזה.
אני חושבת
ש... טעון גם רגשית מאוד.
ראות כל הזמן לוקחת לי את העת, אני חושבת שזה בגלל הלינה המשותפת. זה קטע של פרטיות.
זה שלי, שלך ושל אוריאן. שלי, שלך ושל אוריאן. אבל אני חושבת שהמורכבות הזאת, היא בעצם הקול הקיבוצי החדש, שזה גם חלק מה... להגיד, הרי, לא, את... פה חידדת עוד יותר כמה לא אמרו את הדברים האלה, כמה לא דיברו עליהם. ואת גם מגיעה מדור, כאילו אנחנו, שמעיז גם...
חן ואני נראה לי...
לא, בסדר, אבל עשור, שזה...
בת 20.
לא, אבל שאנחנו יכולים להגיד באותה נשימה, באותו משפט, אוקיי? גם לבקר את הקיבוץ, ולהגיד עליו דברים מאוד קשים שנאמרו כאן, ומנגד גם... להשמיע דברים בשבחו.
אני יכולה להגיד לך עוד דבר, שכשאני איתכם, אני יכולה, או עם האחים שלי, או עם חברים שלי, אני יכולה להגיד דברים על הקיבוץ, כאילו, לבקר, או להגיד איפה כואב, איפה, ומה מה, מה לא אהבתי, או... אבל אם מישהו חיצוני, אני מוצאת את עצמי, שאם מישהו חיצוני שואל שאלות נוקבות על אורך החיים הזה, אני פתאום נהיית הסנגורית הראשית של... וזה לא קורה לי במודע, זה פשוט...
זה כמו עם המדינה קצת, שאתה בחול, אתה מוצא את עצמך מסנגר על המדינה, הרבה פעמים אתה מבקר אותה,
נכון.
שאתה בתוכה.
זאת אומרת, זה תלוי מי הקהל. אני לא עם כל אחד מוכנה פה...
לא, אבל גם נאמנים פיץ אוהב. את יודעת, אנחנו מדברים מתוך, בסוף מתוך... זה אנחנו, אין מה לעשות.
אבל שיח מורכב זה שיח שיודע גם לבוא בחשבון, עם משהו, לדבר איתו, ואני חושבת שהבעיה של הקיבוץ בנושאים נוספים, אוקיי? בהרבה נושאים נוספים, זה לעשות באמת, לא לדבר על הדברים, או הפאסיב אגרסיב הזה, כאילו של... ואני חושבת שזה מה שמעניין בספר הזה, ולכן גם הוא היה חשוף לביקורת, הרי בקיבוצים...
הספר היה פחות, קצת פחות חשוף לביקורת מהסרט. הסרט, כי... היום אני יודעת להסביר
טוב,
גם למה.
טוב, מאוד קשה לאבד ספר לסרט, וה...
אני חושבת, קודם כל, שקהל קוראים הוא לא קהל צופים. כן. זה דבר ראשון.
לא, אבל הקיבוצים עצמם כעסו עלייך, אולי יש כאלה שעדיין...
רגע, אבל התחיל להגיד על הסרט, למה...
הספר עבר ברכות, הוזמנתי למון המון קיבוצים, ולא רק, הייתי... עד היום, אני עושה הרצאות באקדמיה, ובקיבוצים, וב... ארגונים וחברות, וגם בעולם. אני מוזמנת הרבה. ואז הגיע הסרט. עכשיו, אני חייבת להגיד שגם לי, החוויה במעבר מספר לסרט הייתה מטלטלת, כי קודם כל, מה שיכולתי לשלוט ב-100% כשאני כותבת עם עצמי, אז פה אני חלק מצוות, אני עם שיקולים של רייטינג ועוד המון דברים שמתרבבים בפנים, וגם לקחת נשים ולשים אותם מול מצלמה, פול פריים.
כן.
זאת אחריות מאוד 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 גדולה לשלומן. אני הייתי מאוד בחרדה, הייתי על הסט, הייתי הקיבוצניקית היחידה בתוך צוות ההפקה, כן. אחר כך כשבנינו, שחזרנו בית תינוקות, אז היו שני, הייתה אר דירקטורית מבת קיבוץ חפציבה, והיה מקליט, הסאונדמן שלנו היה גם מקיבוץ בתלפה, אז פתאום היו לי ככה, אנשים שהבינו קצת את, את מה קורה על הסט, אבל כל היתר באו עם סקרנות מאוד מאוד גדולה, פליאה. זה היה להם חדש, זה לא שהם לא שמעו על קיבוץ, אבל לשמוע אישה, לראות אותה מתפרקת ומספרת את נבחי מהותה, דברים שאפילו הילדים שלה לא שמעו אף פעם, זה לא היה דבר פשוט. אני הייתי מאוד מתוחה מזה, וביום האחרון הצילומים, הילד דקל, שהיא הבמאית המצוינת שעבדה איתי וזכיתי בה, בעצם עושה לי איזה תרגיל קטן, כי היא פשוט מביאה את אמא שלי לתוך הסט. ואני מוצאת את עצמי באיזה, בשיחה שלא הייתה מעולם.
בתוך בית תינוקות.
בתוך בית תינוקות, על שחפרפים קטנים.
את ואימא שלך.
אני ואימא שלי, שהיא פעם ראשונה נחשפת לסט הזה, היא ידעה שהיא באה לראות מה אנחנו עושים. אני לא ידעתי, ופתאום אני רואה אותה נכנסת פנימה, ותוך שנייה... ובשובריר שנייה כבר גם הבנתי שזה ליטרת הבשר שאני צריכה לשלם, שאני לא יכולה לדרוש פעם שנייה אחרי הספר. מנשים להיות חשופות וגלויות עם הסיפור שלהם ולהישאר בחוץ.
אבל למה היה יותר קשה לקבל את הסרט? מה הייתה...
אז אני אגיד, אז קודם כל, הסרט הוקרן 8 פעמים בקרנות רום בחורה בסינמטקים ברחבי הארץ, ומי שבחר וטרח להגיע, זו אנשים עם, שיש להם איזה unfinished business עם הדבר הזה, או סקרנים מאוד מאוד גדולים, וזה עבר בשלום, ואני רדתי כמו עלי נידף בסוף כל הקרנה, עלינו הילד ואני לדבר. לי זה היה מאוד מאוד קשה, אבל אנשים היו מאוד מאוד נרגשים. זה פתח איזה תיבת פנדורה. אבל, אז הגיע יום השידור. זה הוקרן בתחילת פברואר 2022, יום שבת מיד אחרי החדשות, כאן 11 עשו לזה פרומו כבד, פתחו צ'אט בשידור חי.
כל התנועה הייתה מול הטלוויזיה.
עם שתי עובדות סוציאליות.
וואו.
והצ'אט קרס מיד אחרי השידור, ואני לא תיארתי לעצמי, קודם כל, בזמן שהילד שותפתי פתחה שמפניה בביתה בתל אביב, אני רציתי...
לברוח.
כן, אני רציתי לרדת מארץ. כאילו, עכשיו היה שם הכל מהכל. דרך אגב, הרוב היה פשוט שיח מאוד רגשי שלא היה אף פעם. יצא שם את ה... הרמתי להנחתה,
כאילו... אבל מאיפה הגיע עיקר הביקורת, או לא יודע, הכעס?
היה, זהו, אז היה... הקולות היו כאלה, היה גם המון הודעה. המון, המון, המון שיתופים, בעיקר היו שיתופים של כל אחד עם הסיפור שלו, ובשוליים של זה... אבל שוליים שלי היו מאוד קשה, שלי היה מאוד קשה לפגוש אותם, היה גם כעס, למה היא צריכה לעשות את זה? למה צריך היה לפתוח את זה?
באמת?
ממש ככה. ואמר לי מוקי צור המאמן, הוא אמר לי, דיברתי איתו 3 שבועות אחר כך, אני חושבת, הוא אמר לי על הדור שלו, דרך אגב, הוא לא גדל בקיבוץ,
הוא גדל בירושלים. אנחנו ראינו אותו בפרק הראשון.
הוא איש מאמן.
השני, סליחה, כולם מוזמנים.
והוא אמר לי משפט שלקחתי איתי, הוא אמר לי על הדור שלו. הוא אמר לי, הדור שלי לכאורה מגן על ההיסטוריה. בפועל, אנחנו מדברים מתוך היסטריה. כי אנחנו סיפרנו לעצמנו סיפור כדי לחיות איתו, והנה את באה עכשיו, ואת מניחה פה סיפור אחר.
כי הכעס הגיע מהדור הזה?
כן.
מהדור המבוגר?
כן.
לא מגילאים שלנו, נגיד?
אני לא יכולה להגיד דור, כי שוב,
אנחנו... אנשים, אבל מבוגר...
יש לי, עד היום יש לי... תיקייה מלאה במכתבים, שנשים בנות 85, 90, שכתבו לי את נבחי מהותן, וכתבו לי תודה על זה שאפשרתי להם לפתוח שיח עם הילדים שמעולם לא קרה. ושפעם ראשונה קיבלו כוח מזה שהם הבינו שהם לא היו לבד בצער שלהם, או בהחמצה שלהם, או בהודעה.
אבל לאחרות או לאחרים, אפרת גם בה, כאילו, גרמת להם לחשוב על זה ולהסתכל על זה שוב, והם לא אהבו את זה. זה מה שאת אומרת?
לא היה כל אחד, אני כבת קיבוץ, שרוצה להיות בסדר, תמיד להיות בסדר, האוזניים שלי שמעו רק את הכעס. זה היה לי מאוד מאוד קשה, כי אני לא באת, דרך אגב, בתוך הספר וגם בסרט, יש נשים שאומרות חד וחלק, זה היה הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות. אבל אלה שכעסו לא שמעו אותם בכלל. לא שמעו את הנשים שהם...
מעניין.
טוב, יש לזה הסברים פסיכולוגיים, לא אני אסביר.
זה מאוד טבעי, וזה גם באמת, זה נושא מאוד מאוד
טוב. זה נושא טוב.
בין אזוריה, מהכיתה שלי, מהגיל שלי, כתב בפייסבוק יום אחרי זה, באחת הקבוצות, והיה לזה מאוד תגובות, על כמה, באמת הוא גם ראה כנראה רק את הצד השלילי, על כמה זה לא, כאילו כמה זה רק ביקורתי. ואת אומרת דבר נכון, זה לא רק ביקורתי.
בכלל לא.
את פשוט מראה את הצד הזה, ובעצם יש גם מהדור שלי, אבל לא רק הורים הרבה... שהיו שם, שבאים ואומרים, רגע, אבל למה אתם, הרי אתם יש את ניצולי הלינה המשותפת, נכון? שזה טבע את זה...
אבל למה קשה לאנשים לשמוע, אישה מספרת את עצמה, על עצמה, על החוויה האמית שלה. אף אחד שם לא העמידה למשפט את התנועה הקיבוצית, הן מספרות על ה... וגם, רוב אנשים, היה להם טוב ורע, היה להם מורכב, היה להם... אבל אנחנו מין חברה כזאת שרגילה פחות לחשוף רגשות, ובטח לא את החולשות, so called, שלנו. וזה היה מין... זה שם לה פרצוף...
וזה משהו שכאילו, איזשהו מלווה אותך עד היום, הדבר הזה, או שאת שחררת את זה?
לקח לי... קודם כל, אני, לי היה חשוב, אני עומדת בזה עד היום, כל מי שפונה אליי, וגם אם הוא כועס, וגם אם הוא מודה, וגם אם הוא משתף, אני שם, אני לא, אני מגיבה. אז לקח לי 4 ימים לפתוח את הטלפון, כי הייתי רגע באיזה overwhelming מה... רק ביוטיוב היום, יש כבר קרוב ל-100,000 צפיות, שזה ביוטיוב, זה לא מה שהיה ולא בסינמטקים, ולא...
ולא רק.
ואז פתחתי, נזכות שנסעתי לחברה, ופתחתי את הטלפון, ורק וואטסאפים, היו לי 780 הודעות וואטסאפ, שהיא עזרה לי, ניסחנו איזה נוסח, כי לא יכולתי לכל אחד, ועניתי. זה היה, הרגשתי שזהו, אני מציתי את הדבר הזה, הגשתי פה משהו, קרו מאז המון המון דברים, השיח התפתח והשתכלל, ואני גם, את הקרדיט אני נותנת לאמהות האמיצות האלה. אני הגשתי את זה. אבל הן היו שם חשופות עם הסיפור שלהם. דרך אגב, הביקורת הייתה בעיקר על השיחה שהייתה לי עם אמא שלי.
באמת?
כן.
למה כמעט?
שזה נורא מעניין, כי אני ואמא שלי לא הרגשנו שאנחנו תוקפות אחת את השנייה בשום אופן, הפוך. הייתה שם שיחה ראשונית מאוד, ואני מאוד מחוברת לאמא שלי, ואני מדברת איתה כל יום.
מה, זה שכאילו התייחסת אליה...
אני אמרתי שמשפט, בכלל לא, אני גם לא בן אדם תוקף. אני רק אמרתי שמשפט, שמעניין שכל אחד הבין אותו אחרת, כי כל אחד מדבר את עצמו. אני אמרתי לה, את יודעת, אני לא כועסת עלייך, אני מרחמת עלייך. אני מרחמת עליך שהחמץ משהו נורא גדול שלי יש בגידול של הילדים.
זה משפט שנשמע לחלוטין הגיוני, כאילו...
הגיוני מאוד.
אז היו כאלה שפרשו אותי, הייתה פרשנות פסיכולוגית לשיח הזה, שאני מתנסית מעל אמא שלי, שאני תוקפת אותה, והיו כאלה שהבינו את זה אחרת, כמו שאני רציתי שיבינו. אבל זה מסוג הדברים שאתה מבין שאתה, גם אם זה מפורש, לא כתוב שאתה לא יודע את הנימה. אלא ממש נאמר בקול שלי, יש כאלה שיחסו לי תוקפנות או התנשאות, ויש כאלה שהבינו מה רציתי להגיד. אני באמת לא כועסת עליה.
אבל זה שהילד
דקל
הביאה לך את אמא שלך, וזה מה שקרה, זה משהו שהיית עושה אחרת היום? זאת אומרת, הכנה, היית מעדיפה כאילו...
אני רציתי לשמור את אימא שלי, כזה. זה היה קצת.
לא, אבל זה נשמע כמו מניפולציה שמתבקש שבימאית תעשה. נכון. היא הייתה צריכה להשיג, בדיוק היא דיברה יפה. לא, היא דיברה יפה, להבדיל מהספר. יש כאן מדיום אחר, והמדיום הזה דורש התייחסות. וזה, שוב, אני חושבת שזה בסדר לגעת בדברים שהם יותר כואבים. וגם המשפט שאוריאן אמרה לאימא שלה, זה משפט שהוא אמיתי. הוא אמיתי,
אני
הוא
באמת,
עובדתי כמעט.
והיה שם עוד משפט שאני אמרתי, והוא יצא קצת מהקשרו, והוא היה לאנשים קצת מוזר. אני אמרתי לאמא שלי, את יודעת, אני הקראתי לילדים שלי סיפור, כל יום לפני השינה, עד גיל 12 או 13. עכשיו, אני באמת הקראתי להם כי חיינו בארצות הברית, ואני רציתי לשמור להם את העברית ואת
ה... אנחנו מכירים, האמת שאשתי מקריאה להם, היום שקד בת 13 עדיין בא לשמור סיפורים.
בדיוק.
לפעמים היא מקריאה בעצמה.
אז כאילו היה נשמע לאנשים נורא מוזר, וגם כאילו, מה, מאיפה הבאת את הדבר הזה? כי מה שרציתי להגיד לאמא שלי, שמבחינתי, השעה הזאת של סוף היום, שילד כבר מקולח, אפשר לשבת לו על קצה המיטה ולדבר איתו ולהקריא לו סיפור, וזה רגע נורא נורא אישי ופרטי, לא היה, לא היה לנו. ואני חושבת שזה חלק ממשהו שאי אפשר לייצר אחר כך בגיל 40, את האינטימיות הזאת.
אגב, לי כן היה את זה.
היה לך את זה?
כן, אמא שלי הייתה מקריאה לי סיפור, או אבא שלי, הם היו מרדימים, או כאילו באים עד שאני ישן.
אבל היה צריך...
היה כיבוי אורות.
היה צריך ללכת.
נכון, היה בשלב מסוים, אבל אני כן זוכר אותם יושבים לידי, וזה יכול להיות שהם גם גנבו עוד קצת. וגם אמא שלי הייתה משאירה לי פתק תמיד, או... גם אבא שלי לפעמים. הייתי כל בוקר מתעורר עם פתק.
העלית בפייסבוק.
זה מקסים. אני, דרך אגב, פה בספר, הכנסתי צילומים מתוך מחברות של שומרת הלילה. לא כשנכנסתי לעומק המחקר, והבנתי שבעצם היה שם תוך מחברות, אתם זוכרים את המחברות האלה?
אנחנו פעם עשינו בקיבוץ לפני, כשהייתי בגלגול, כשהייתי בן 20 נראה לי, או 19, היינו מוציאים מין חוברת סיפורת ושירה כזאת, אני וחברים שלי בקיבוץ, אז עשינו חוברת אחת ללינה משותפת, והלכנו ויש שם קטעים מהשומרת לילה.
אז...
חן, לא יודע, הייתה לו, לא יודע, ג' הייתה לו עצירות, נתתי לו שני כדורי ווליום. נתתי לו ווליום, נתנו לנו שם סמים, חבל על הזמן.
חופשי.
מה זה, איזה סמים היו שם?
הנה, התלוננה על אוזן, ילד שכואבת לאוזן, והוא לא ליד ה...
אז אחד הדברים שלמדתי עם זה, זה היה לי, זה היה תרגיל מעולה, כי אני ראיינתי נשים בפרספקטיבה של זמן, של הרבה זמן. כולן היו נשים מבוגרות, ש... בעצם, באופן טבעי, כל אחד מספר לעצמו סיפור שהוא יכול לחיות איתו. הם לא דיברו בזמן אמת על אימהות שמתרחשת עכשיו. הם הסתכלו לאחור ובחנו את האימהות שלהם. וזה מה שרציתי לשמוע מהן. אבל כשהלכתי לחפש את מחברות שומרת הלילה, כי זכרתי מהילדות שלי, שלנו היה תמיד שריד הקיבוץ שאני גדלתי בו, אני חושבת שכל קיבוצי השומרת צעיר הדפיסו את אותם, זה היו מחברות
נכון,
כתומות.
נכון, קבועות כאלה שאתה ממלא, שיש מקום
בדיוק.
לשומרות.
ובעצם זה היה שיח מתחלף של נשים, שכל אחת מהן פעם הייתה מטפלת, פעם אימא ופעם שומרת לילה. מגיל 3 ימים שתינוק מובא לבית התינוקות בערב ל-8 בערב, אז אימא יכולה לכתוב אם כואב לו משהו, האם הוא לא אכל ארוחת ערב, mm-hmm. האם היה לו קשה להיפרד.
גם אימהות כתבו שם?
כן, אם
מביאות את התינוק.
כן, mm-hmm. ומטפלת אם היא רוצה איזה אימפוט להוסיף, ושומרת לילה, מצופה ממנה, שאם ילד מתעורר מאיזושהי סיבה, היא כותבת. באיזה שעה הוא התעורר, מה הוא ביקש, האם כן. הוא קיבל תרופה, האם הוא קיבל לאכול וכו'. ואני חשבתי שזה פרוטוקולים נורא מעניינים, לראות בזמן אמת, איך הם כתבו בזמן אמת. הלכתי לארכיון, גרתי אז בארצות הברית, טסתי לארץ, הלכתי לארכיון של הקיבוץ שלי, ונורא רציתי לראות מה כתבו עליי, איזה מין ילדה הייתי, איזה מין תינוקת הייתי, וגם איזה מין אמא הייתה לי, האם היא כתבה, ביקשה בשבילי דברים, האם היא הייתה אמא שבאה באמצע הלילה וכו'. בשריד, בקיבוץ שלי, לא שמרו את זה.
לא שמרו,
לא שמרו את המחברות האלה, ומי שהייתה אחרית על הארכיון, תפסה את הראש ואמרה לי, את יודעת, אנחנו אף פעם לא חשבנו שזה יום אחד יהיה פיס.
מי שחשבה טוב, צריך להשמין את הרעיון.
ואז הגעתי, אחת הנשים המרוענות בספר היא מבית זרע, והיא מנהלת הארכיון של בית זרע. והיא אמרה לי, תקשיבי, אצלנו יש ערמות.
כן, גם אצלנו.
ישבתי שם יומיים וחפרתי, וגיליתי שם דברים מרתקים. ואני אולי אסיים עם זה שאני אגיד ש אפרופו מה שאני אומרת, שהייתה שיטה אחת ולא הייתה אימא אחת, בבית זרע, בשנות ראשית שנות ה-70, היו הפגזות. בתי ילדים, בבית התינוקות היו במקלט. ועדיין לא לקחו הביתה.
תכתבו על זה הרבה שנים.
ואני החלטתי בסוף, עם העורכת של הספר, עם דבי אלון, לא להכניס את זה, היום אני מצטערת שלא הכנסתי דווקא את שנת 70. אבל הייתה שם מחברת של שנת 70, וזה ככה עשה לי, סידר לי את הכל. כותבת אימא, לתינוקת בת שבועיים או שלושה, בבית התינוקות שבמקלט. היא כותבת על הבן שלה. נניח שקוראים לו יותם, אני לא זוכרת. יותם שלי בכה כל אחר הצהריים, אני מאוד עייפה, בבקשה לא לקרוא לי, גם אם הוא בוכה. היא מבקשת, יש לה את האפשרות, כי יש שומרת לילה. אבל שני עמודים משם, באותו בתינוקות, באותה שנה, כותבת אימא אחרת על הבת שלה, נניח שקוראים לה לילך, לא זוכרת. היא כותבת, לילך שלי אוהבת להיות מחוסה עד מעל האוזניים, היא גם מפרשת את הבת שלה בת כמה שבועות. בבקשה לקרוא לי ברגע שהיא מתעוררת. אז זה אחד, יש אימא כזאת ויש אימא כזאת, ויש הפגזות, אותן הפגזות, ובית התינוקות הוא מתחת לאדמה, וגם שומרות הלילה, שהיו למעשה גם הן אימאות. אז יש אחת שכותבת באותה שנת 70 עם הפגזות וכו', שהגיוני שילדים יפחדו. היא כותבת על ילד, שאנחנו רואים אותו הרבה פה באותה שנה, מתעורר כל הזמן ורוצה את אימא, הוא מאוד סיסטמטי. היא כותבת, יונתן התעורר, כל הלילה, יונתן נדנד כל הלילה, צריך לבדוק לו את הרקטום. שימו לב לבחירת המילים. נדנד. לא בכה, או פחד, הוא נדנד. לא, הוא נדנד. וצריך לבדוק לו את הרקטום, אני מבינה מה היא רצתה להגיד. היא רצתה להגיד, אולי יש לו תולעים, תבדקו לזה, אבל למה? זה תינוק. כאילו, זה ילד. ושבוע אחר כך, על אותו ילד שמתרור הרבה. ולילה כותבת שומרת לילה אחרת. היא כותבת, יונתן התעורר מחלום רע, ישבתי לידו, חיבקתי אותו, ליטפתי אותו עד שנרדם. say no more.
ממש, כן.
אז יש, כן, אבל יש פה...
ברור, ברור, התכוונה שלך ברורה, שכל אחת...
כל אחת נהגה את עצמה. נהגה את עצמה.
ובעצם זה קצת רולטה. זאת אומרת, הילדים שהיה להם את ה...
צריך קצת מזל.
את המטפלת הטובה, או את ה... וגם אולי את ההורים.
לפעמים אין חלף, זה לא היה אותם.
וגם הקבוצה. עכשיו, שלא נדבר על זה ולא נפתח את זה כאן, אבל אם נולדת למשפחה חזקה בקיבוץ, לשבט גדול, או למשפחת שוליים.
את ההיררכיה גם ב... היחס לילדים הוא היה בהתאם ליחס להורים.
אתה יודע, של מי אתה?
את אמרת שהדור שלישי, אתה אמרת שאם יש לך דור שני, וההורים שלי הגיעו מבחוץ ובחרו בזה. וברור שהיינו קסטה אחרת, כאילו, אבל כן. כן.
כן, והיה...
השאלה אם התייחסו אלייך פחות טוב בגלל זה, מאשר ילד שההורים שלו...
אני לא בטוחה, אבל אתה יודע, כאילו, באמת גם יש ילדים אחרים, הרי הביטוי של הלינה המשותפת, אגב, הוא הרבה פעמים הילדים שסבלו ונרמסו, או שהיה להם יותר קשה, כי הם אלה שכותבים את השירים, או עושים את הסרטים, או זה. אבל היה גם ילדים אחרים, אז זה לא רק...
היה הכל
מהכל. אם הם באו מבחוץ או לא, איזה ילדה הייתי, אמרתי לך, אני ממש, אני לא זוכרת הרבה.
אני חושבת שכמו בכל חברה, כמו בבעל זבוב, הייתה, כל קבוצה של אנשים שתקחי, יהיה שם הכל מהכל.
לא, וגם אנחנו גם היינו מאוד צריכים לשרוד, זאת אומרת, היה לך... צריך להגיד, גם, שוב פעם, יש לנו מאזינים שלא, אפילו לא יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, אנחנו גדלנו בתוך קבוצה.
להקה.
לא כיתה סיוון קלינגווייל, אלא קבוצה של, אני 22 ילדים נגיד, 9 בנות ועוד 13 בנים, או משהו כזה, אני אולי לא מדייק במספרים, והיינו כל הזמן בעולם הזה. לא היה לנו שום לאן לברוח מהעולם הזה. זאת אומרת, לא היה לנו...
עכשיו, אם אתה ילד חזק...
וגם לא היה לנו חברים במקומות אחרים. זאת אומרת, אני מדבר עד כיתה זין, שאז עלינו באמת לבית ספר האזורי, במשמר העמק, והיינו כל הזמן בעצם ביחד. ואם אתה... זה כמו קרמבו במבצע סבתא, הוא בגיל 5, אני יודע, אכל קרמבו, ומאז קוראים לו קרמבו, והוא מוסומן.
כינויים
מבואי. והוא בא לקיבוץ והוא סוחב את זה. זה דברים שהם קיימים, הם היו קיימים. והיית חייב להיות מאוד עם המון מנגנוני הגנה וכוח כדי לשרוד בתוך העולם הזה, ועוד אתה גם בלי ההורים שלך, בלילות.
נכון. בטוח בכינו כתינוקות ולא מיד ניגשו אלינו.
ברור, מה זאת אומרת? יש איזה,
לא הרי יודעת, תינוקות זה בחור. זה הכרה שדי מטלטלת אותי בהם, הם אחרונים.
פה דרור שאול, יש את הסצנה פתיחה של אדמה כן, משוגעת, שהיא משוגעת. מאוד חזקה שאתה רואה.
דרך אגב, גם עליו היה כעס מאוד גדול על אדמה משוגעת. הוא סיפר נכון. את הסיפור שלו, את החוויה שלו. נכון שזה סרט עלילתי, אבל זה ברור, מורכב מתוך ברור. סיפור חייו. ויש משהו, אולי הדבר היחידי שלי...
מבצע סבתא היה יותר קל לקבל.
כי, למרות שיש שם דברים קשים, זה לא...
כן, נכון, מתחת לפני השטח יש...
כן, שם, זה עטוף בומור כן. אבל זה אחד לאחד.
לגמרי, זה סרט אדיר.
זה לפנתיאון. אבל אני חושבת שאנחנו חברה שמתקשה להסתכל על עצמה, ולהגיד... אנחנו, יש בנו ככה וככה וככה, וכמו בכל חברה.
כן, אבל... לעשות חשבון נפש כן, מסוים.
אנחנו תמיד היינו עסוקים מאוד בלהיות הכי טובים, והכי חזקים, והכי לא מדברים רגשות, והפרויקטים מהסוג הזה מחייבים שיח. גם שיח בין דורי לא היה.
שיח בין דורי, נכון? כן. גם היה ניתוק מאוד גדול בין עולם נכון. הילדים לעולם המבוגרים. זאת אומרת, זה היה עולמות אחרים.
אבל הסיכום טוב, זה סיכום טוב. באמת, של ה...
שמה?
שהיא אומרת שאנחנו עכשיו נוגעים בדברים.
אנחנו כבר דור שמוכן לדבר ורוצה לדבר, ואני חושבת שאנחנו עושים טובה גדולה גם להורים שלנו בשחרור הזה. אני, בכל הרצאה שלי, תמיד יש את הכמה נשים שקונות, כמספר ילדים שלהם קונות מספר ספרים, ופשוט נותנות לילדים לקרוא. כאילו, כדי איזה דרך להגיע אל ליבם.
כן, גם צריך להגיד, שוב, אני חושב שהפודקאסט הזה, או על קיבוצים, על התנועה הקיבוצית, זה באמת היה איזשהו ניסיון, קראו לזה אי כישלון למופת, באמת ניסיון מדהים, והוא גם, הניסיון הזה הוא גם ניסוי קצת בבני אדם היה, הוא לא רק היה, אבל הוא ניסיון באמת לשאוף למשהו שהוא מאוד מאוד טוב, משהו שהוא מאוד מאוד... חשוב וטוב, ושוויון, הערך הזה של שוויון, שאנחנו היום, שהוא אף פעם לא היה קיים בקיבוצים, כן? אבל לפחות שאפו לזה, ולשאוף זה דבר טוב, לקוות למשהו שהוא נעלה, שהוא ערך.
אני באמת חושבת
ש... והלינה המשותפת הייתה חלק מזה, והיא לא הייתה הדבר הנכון.
וזה התאים לזמן מסוים, ולקח יותר מדי זמן עד ששינו את זה שוב, מתוך אותו קונפורמיזם. אבל אני חושבת שאני לא מצטערת על... אני לא בן אדם שמסתכל לאחור בצער, ואני לגמרי שלמה עם זה שגדלתי במקום הזה, ואני יודעת ומבליטה לעצמי גם את הדברים הטובים שהוא נתן לי.
לגמרי.
אני אוהבת את המקום שגדלתי בו, אני קשורה אליו, לאנשים בו.
ואני שמחה שהייתי
ילדה ולא אימא.
בסופו של דבר, גם את וגם אנחנו חזרנו לאותו...
לקור מחצפנו.
עזבנו, היינו בעיר, בתל אביב, במקומות אחרים, ואת היית בקצה העולם בארצות הברית, ובסוף חזרנו לאותו קיבוץ, אז כנראה ש...
אני יכולה לספר לכם לסיום, אפרופו המוסד החינוכי שגדלנו בו, שכשחייתי בארצות הברית, ושם גידלתי את הילדים, גרתי במדינה דרומית, וגרתי בטקסס, בדלאס.
כן.
וכל בוקר הייתי באה, שמה את הילדים בבתי הספר, והולכת לחדר כושר כזה, אמריקאי, ענק, והיו שם קאובויז כאלה, קבועים, שהיו כל בוקר, היינו מהנהנים אחד לשני לשלום. ויום אחד נכנסתי תוך כדי שיחת טלפון, ודיברתי בעברית עם חברה, וניגש אליי אחד הקאובויים האלה, והוא אומר לי, את מדברת ישראלית? אז אמרתי, לא, אני מדברת עברית, וככה התחלנו לדבר, קצת דיברנו, ואז הוא אומר לי, are you familiar with the מוסד? אז אמרתי לו, שש שנים הייתי במוסד. ומאז הייתי נכנסת, הוא מיד סיפר לכל החברים שלו, זאת מהמוסד. הייתי נכנסת, הם מפנים לי את הדרך בערך שבנים.
הוא דיבר על המוסד של יוסי כהן, ואת על המוסד של הפנימייה שלהם.
אבל היא הייתה, היא לא שקרה.
אני שש שנים הייתי במוסד.
בוגרת מוסד.
אז אנחנו בוגרי מוסד.
כולנו בוגרי מוסד.
כן. סוכני מוסד.
דוריאן, תודה רבה.
תודה לכם.
ואני רוצה להגיד שהמאזינים, שהדברים שדיברנו עליהם נוגעים בהם ונוגעים בהן, מוזמנים להגיב לנו באינסטגרם, בפייסבוק, בטלפון. נשמח לתגובות, ותודה רבה, ראו, תודה.
תודה לכם.
בסדר, למרות הקושי?
שנשאיר לך
את
שיר
הראות.
אנחנו יכולים להגיב גם תגובות טובות וגם תגובות פחות.
אנחנו נעמוד בזה.
תגובות אותנטיות, הכל בסדר.
תודה אוריאן.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה אוריאן.